שלום, אנחנו בערוץ מאיר, היום מתחילים פודקאסט חדש, אנחנו מארחים את הרב יואב מלכה, אחד מוותיקי הרבנים במכון, ואנחנו נדבר על מבט אל התשובה, מפרספקטיבה של עשרות שנים. רב יואב, אתה בעל תשובה, ותיק בעצמך, אתה גדלת בתוך התהליך, אתה ליווית, בהמשך הזמן עוד עשרות, מאות, אולי אלפים של מלא תשובה במכון מאיר ומחוץ לו. נשמח מאוד מאוד לשמוע, להתרכז אולי היום, ברגע מכונן, אתה קראת לזה, בעצם במפץ הגדול אולי, אולי אני טועה, תתקן אותי. איך אנחנו בעצם ניגשים מבחינה הזאת, בפרספקטיבה שלך, לדבר שמביא את האדם לתשובה.
כן. זו שאלה מאוד כבדת משקל. להשיב עליה צריך לא מעט כנות, הייתי אומר אפילו הרבה כנות, הרבה אמיתיות, הרבה התייחדות עם הנפש. להתייחד עם הרגעים עצמם, לא להסתכל על התהליך מבחוץ, לא לשכתב את ההיסטוריה בצורה מלאכותית, אלא להיות מסוגל ולעקוב אחרי השלבים השונים. כשאני מדבר על שלבים שונים, אני מדבר על שלבים כאלו שהם מאוד מוקדמים בחיים, שאני עצמי לא חשבתי שהם שלבים מקוננים בתשובה, ודאי וודאי שלה. באופן כללי, רקע כללי, אני נולדתי בקבוצת כנרת. שם חייתי, שם חונכתי, שם גדלתי. הייתי, מה שנקרא, המקום הזה הוא נוף ילדותי, במלוא מובן המילה.
זה חתיכת נוף, אם אפשר להגיד.
אבל זה במלוא מובן המילה. לא רק ברובד החיצוני, היו לזה השפעות נפשיות ורוחניות מאוד חזקות עליי, על הנוף הזה, על בכלל סביבת המחיה הזו. הרוצה להשאיר יצפין, וגם עשירות של טבע. ריבוי עצום של חוויות טבעיות, של שפע, שפע במלוא מובן המילה. זה נוף ילדותי, וכשאני מדבר על רגע מכונן, אני מאוד הייתי רוצה להיות מסוגל, בכוח הזיכרון, לחזור לרגעים ההם, לחזור לילדות, כמה שיותר מוקדמת, ולשאול את עצמי בכנות, האם כבר אז, כשלא הוגדרתי אדם דתי, ודאי עובדה שלה, הייתי כבני גילי, ילד שובב, נהנה מאוד ממנעמי החיים שבני קיבוצים, כמעט רק הם זכו להם באותם ימים, שהקיבוצים היו מיוחסים, בכלל קיבוצים, ובפרט כנרת, היה קיבוץ מאוד מיוחס, היו זמנים שחשבנו שזורם בעורקינו דם כחול, קיבוץ כנרת, לשאל את מי שמבין עניין, זה מקיא בימי ההיסטוריה של ההתיישבות העובדת, קבוצת כנרת זה קבוצת, צריך להקפיד על קבוצת כנרת, כאן לא נרחיב מה ההבדל בין קבוצה וקיבוץ, כי זה ממש ממש הבדל עצום בין שני המונחים וצורות החיים האלו, אבל אני הייתי בין קבוצת כנרת. וכילד שאני לוקח את מבטי, משליר את מבטי לימים הרבים ההם, לימי הילדות שלי, עד כמה שאני יכול לזכור, כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', האם שם היו מונחים זרעי התשובה? השאלה הזו מאוד יסיק אותי. ואני חייב לגלות כבר בשלב זה, בשלב המוקדם הזה, שאני לא רק נאה דורש בשאלה זו של הרגע המכונן, אני גם נאה קיימתי, ולמעשה כתבתי את יומן התשובה שלי, שמתפרס על פני כ-55 פרקים. הפרק הראשון של יומן התשובה, הוא מתחיל בכיתה ה'.
כתבת אותו בכיתה ה'?
לא.
מתי כתבת את היומן?
לפני 11 שנים. במבט לאחור, זה בדיוק מה שעשיתי. הייתי מאוד מושפע באותם ימים, פסקה של רב קוק, שמדבר על המבט הכולל על החיים, כשמסתכלים מבט כולל, אז רואים למעשה שהחיים כולם כמו ספר. יש לו מבוא, יש לו פרק א', יש לו פרק ב', והתשובה שלי אכן בנויה מפרקים שונים. ולמרבה הפלא גיליתי שסיפור התשובה שלי התחיל מכיתה ה'. האמת שעוד לפני כן. ואני באמת רק אתאר סיפור ילדות אחד, שלדעתי הוא טריגר עצום, שבזמנו, כמובן הוא היה, הוא ביטא מצב נפשי מאוד גולמי של תשובה. יש כאלו, ובצדק, שיגידו, שמע, הסיפור שאתה מספר, אין לו צורת תשובה. אין לו שום צורת תשובה, זה כמו להביט באולטרסאונד, הוא בער בשבוע השני של ההיריון. מה רואים שם זוכי כול? אתה כבר מדבר, אתה כבר רואה אף, אתה כבר רואה עיניים, אתה כבר רואה רגליים, אתה כבר רואה איש מבוגר.
אפילו לא רואים לב.
בימים, לא רואים כלום, לב. אגב, זה לגיטימי, כל מי שבשלב זה של שיחה, כל שכן אחרי שאני אספר את הסיפור, הוא אמר לי, המשכת את ההיסטוריה מחדש. זה זכותו של כל אחד לומר את זה. אבל אני רוצה לספר את החוויה שאני חוויתי, שצללתי לעומק דברי הימים שלי, וחיפשתי באמת את הנקודה, כמו שאמרת, הנקודה המכוננת. אני לא ידעתי שמכוננת, לא ידעתי מה צורה לה, מה נהוא, מה זה הדבר הזה?
אחר כך אני אשאל אותך, רב יואב, למה זה חשוב לך היום, מה הייתה הנקודה המכוננת אז, אם אז ייתכן שהיא לא הייתה חשובה לך בתור נקודה מכוננת. אבל אחר כך, תספר קודם.
שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, והיא גם תענה תוך כדי הדברים שאני אומר. תוך כדי הדברים, זאת השם. סיפור ילדות אחד מיני אלפים. יום גשום. יום גשום. ילדי הגן מסתגרים בגן, משחקים בתוך הגן. הפוגה בגשמים. השמש יוצאת לרגע. הפעלה טיפוסית בקיבוץ. לוקחים את הילדים, עושים טיול.
שלוליות.
שלוליות. הולכים לראות את החלזונות, הולכים לראות את האורניות, במטע האורנים. אפשר גם להרים את העיניים בשמיים ולראות את העננים משוטטים, צורות שונות יש להם. הנה זה נראה כמו פיל, זה כמו ג'ירף. מאוד נחמד. ואנחנו יוצאים קבוצה של כ-12-13 ילדים. מטיילים, ילדים בטבעם מאוד מתפעלים, כל אחד בוחר במה להתפעל, כן, צוחקים ביניהם, רצים, קופצים וזה, מטפלת צריכה לשלוט בעדר הזה, כן, של הילדים, מלאה, אנרגיות. ויש ילד אחד, יואב קוראים לו, שכאשר כולם ככה מסתכלים על החלזון שנאחז על סלע הבזלת, מעניקים לה איזה מבט של שנייה וממשיכים ללכת, יואב ממשיך לביט בו. מנסה לגעת, אולי קצת נסלד מערירית ולא נוגע, אבל מביט בו, והנה מוציא איזה חדק ועוד חדק. אני לא יכול לזוז משם, בבחינת אסורה והראה את המראה. והילדים כבר מתקדמים, ואני עם החלזון, והמטפלת צועקת לי מרחק 30 מטר, יואב, כולם מחכים לך, בוא כבר. זה סיפור שחוזר ונשנה בכל טיול כזה. פעם אחת מרתק אותי החלזון, פעם שנייה האורנית, הבשרנית הזאת, הצהובה, הריח שלה, האחיזה שלה בקרקע, האחיזה הרופפת הזו בקרקע, ההשתלבות שלה בתוך שדה האורן, כל מיני דימויים, או שרק ילד יכול למד, שלא לדבר על ריחות הפריחה שירודים מכיוון ההר, ממערב לתוך הקיבוץ, ואני כשיקור מסתכל. וזה הכינוי שדבק בי. שיקור.
השיקור.
לימים, זו הייתה מחמאה. אבל באותם, זה מבאותם ימים שהדביקו את הכינוי הזה, אחד מילדי הכיתה, זה היה מאוד לא נעים. הקונוטציה של שיקור. אבל למה קוראו לי שיקור? כי הייתי מאופנת למראות של הטבע. ראיתי שמשהו שהוא מעבר הסטרוקטורה החיצונית של החלזון. יש פה חיים, יש פה חיוניות, יש פה כוונה, יש פה משהו, סוד גדול. אני כבר לא מדבר על טיולי השחר. שהיינו קמים 3:30 בלילה ויוצאים לטייל בשבילי הקיבוץ, ומסיימים את הטיול בירדן באיזושהי שחייה, שחיית בוקר, והולכים לשיעור הראשון בכיתה. טיולי הלילה היו מהלכים על הקסמים. כשאני מסתכל על אותם זרעים שמבחינתי היוו את החוויות הראשוניות המודעות שחוויתי בהם משהו שהוא מעבר לנראה, משהו מעבר למוצג לפני, משהו מעבר לחומרי, כן? קרה לי שמשהו, הנפש שלי מאוד נפעלה מהחוויות האלו, השקט של הלילה, יותר מאשר הוא כיסה, הוא דיבר איתי. יותר מאשר הוא כיסה הלילה, הוא גילה.
הרב ירב?
עד כדי כך. לא ידעתי מה הוא מספר לי. לא ידעתי להוציא מזה מילים. אני הרגשתי שאתה מהלך עליי קסם על עולם רגשי ודמיוני שלי. עשיתי לעצמי את זה עד כמה שאפשר. אחרת היו קוראים שיקור שבשיקורים. מי יודע?
אתה צריך להסביר לי משהו. אתה מסתכל על זה היום, על החוויות האלה, על הניצנים האלה, בתור תחילת התשובה. ואני הייתי יכול להסתכל על זה היום, אולי כבר אז, כהופעתו של אומן, לא בכך של בעל תשובה, או שאנחנו פה מגדירים מחדש את המושג תשובה.
קודם כל זה נכון. למען הגילוי הנאות, יש לי נטייה לאומנות. עוסק לא מעט בהלחנה. מנגן, להנעתי. כל מסוגים של כישרונות. גם כתיבה, כתיבת סיפורים, כתיבת שירים.
נכון.
אבל האומן, הוא פוגש ממד רגשי ודמיוני בתוך המציאות. שאחרים לא שמים לי בלב. אלא, הבחירה היא בידיו של האדם. אני חוזר לעצמי. אותם חוויות שחוויתי בטיול השחר, הפלירט הזה, הרומן הזה עם שקט הלילה, היא המשמעויות שלו. אני זוכר את המטפרת שאומרת לכל אחד ואחד. עכשיו להיות שקטים, וכל אחד יגיד כל שהוא שומע בלילה. איזה קול אתם שומעים? ההקשבה הזו, השקט הזה, והניסיון לדלות את הקולות האופיניות שלי, אני רואה, אחת הבנות אמרה, אני שומע צרצר. אחד הילדים אמר, עכבר בעשב. אחד הילדים אמרה, אני שומע את בית המוטורים, את הרעש של המנוע. אני שומע את הטרקטור של נוח, זה האיש המטעים המטולוגי.
ויואב, מה שומע?
את רוח הלילה חרישית. צורך הלילה חרישית. המטפלת הייתה מאוד מרוצה מהתשובות שכולן. מאוד מרוצה מהתשובות שכולן. אבל אחרי הטיול שחזרתי, חזרנו לכיתה, אני הרגשתי ש... אני רואה את הדברים בצורה שונה. אפילו התביישתי בזה קצת. לא יכולתי לחלוק כזה עם ילדי הכיתה.
כבר אז? או שילדים הם יכולים להיות נוחים לזה דווקא מישר מבוגרים?
לא יכולתי לחלוק. אני את השיר הראשון שלי כתבתי בן 11, על עדר הכבשים. לא הראיתי אותו לאיש. התביישתי ביכול שלי לצפות בעדר הכבשים, במבט שני, במבט פנימי יותר, לעקוב אחרי הרגשות של הכבשים, של הרועה. הסימביוזה שיש ביניהם, מערכות היחסים ביניהם. זה שיר ראשון שכתבתי למגירה.
אולי אנחנו לא צריכים בכלל רגע מכונן. אתה מתאר תקופה, אתה מתאר תכונה מכוננת.
זו הייתה הכוונתי.
תסביר.
מה שאני רוצה לומר הוא, שתהליך התשובה למי שלא מפריע לו, כי סך הכל לעומת הגרעין הזה שמתפתח בתוכי, שהתפתח בתוכי כשאני אנסה לתאר אותי עוד כמה שאפשר, כן, בטיולי החורף, בטיולי השחר, חוויות נוספות, כן, ריח הפריחה, אותו גרעין שבכרח לוקח אותי למקום פנימי, שאני לא יודע להגדיר אותו במילים עדיין, רק את זה שהוא קסום. אני יודע שהוא קסום, אני יודע שהוא פנימי מאוד. אני יודע שהוא מספר סיפורים אחרים, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אני יודע, אני עוד לא יודע לפרט אותו למילים. לשיר צולע קטן על הכבשים והרועה. לא דיברתי על הדברים, עם איש לא דיברתי, חוויתי אותם בעיקר. במבט לאחור על התשובה, אני יודע שאלו היו גרעיני התשובה. זה הייתה ההופעה של העובר הראשונית באולטרסאונד של השבוע הראשון להיריון.
וכבר אז?
זה היה חומר החיים. שאם הייתי יודע, הייתה לי תמיכה חינוכית, היה עידוד להכיר, להעריך, לשמר, לפתח את החוויות האלה, לא ללוג להם. יכול להיות שהייתי חוזר בתשובה הרבה יותר מוקדם. אבל לצידם של החוויות האלו, שבהכרח שואפות להכיר מימד, לא מוכר, כן? יש את חיי היומיום, ההתבגרות, בנים, בנות, החובות למשק של העבודה, התחומים שמעסיקים את כולם, שתי קווים מקבילים. הדיבור אל אלוקים לא נוכח, האמונה לא מדוברת, תורת ישראל זה דבר ארכאי, אנחנו הישראלים החדשים, ולצידם של עולם המושגים הזה, הולך ונוצר עולם מושגים רגשי, שחובט את דברים אחרת.
והוא מאוד אינטימי.
מאוד אינטימי.
הוא רק שלך.
מאוד אישי, אבל הוא יודע שיש הרבה מעבר לפרצוף החיצוני. יש משהו מעבר. יש מישור מולקולרי לעץ המת הזה. יש מישור של אטומים. יש קוונטים, יש קוורקים, יש עולמות שלמים שמסתתרים מאחורי הנראה, והעולמות האלה מתחילים לרמז על מציאותם, לנפש הילדותית שלי. ואין לי מי לדבר.
רב יואב, יש לך ניסיון והיכרות עם המוני אנשים שעברו תהליכים דומים ושונים. האם יכול להיות ציור מקביל למה שאתה מתאר? אולי זו דרכו של אומן, ומישהו פחות אומן. פחות בנפש אומנותית. איך התשובה שלא יכולה להיראות במקביל או בשונה למה שאתה מתאר עכשיו?
כן. תראה, אני רוצה לומר משהו. אני לא כל כך מוכן להגדיר את עצמי או את התשובה שלי כתשובתו של אומן. אני אגיד גם למה. כל מה שתיארתי כרגע, נכון שהוא מדבר בשפה של אומנים. כוח המדמה, כוח הרגש, כן? ציורים, איך אדם תופה. זה נכון. אבל דבר מאוד מעניין הוא שככל שאתה מתעסק עם הצד האומנותי של המציאות, אתה מגלה את הצד המוסרי שלו. זאת אומרת, האסתטיקה המוסרית והאומנותית, הם הולכים ביחד. כי החילזון הזה ומה שאני רואה בו, הוא מצביע על החוכמה הנפלאה שיש בטבע, על המוסר שיש בטבע, אלמלא הייתה ניתנת תורה, אין לומדים צניעות מחתול. זאת אומרת, שאני מסתכל על החתול ומתפעל ממנו, אני מתפעל גם מהצניעות שלו. זה לא מתחיל ונגמר באומנות. זה לא שאני מסתפק בלצייר את החתול. לא. החתול זה הופעה שיש בה צדדים של יופי, צדדים של מוסר, כל מיני צדדים. זאת אומרת, זה לא דבר נפרד זה מזה. הצד האומנותי והצד האמוני, הם משתלבים יפה ביחד. ואני חייב לומר שאצלי, השלבים יותר מתקדמים. כן, קודם כל הייתי טיפוס בעל חמלה. כן, טיפוס בעל חמלה. הייתי טיפוס רגיש מאוד כלפי מצוקה של אנשים. זה הלך מאוד יפה. עם הגילויים האמונתיים, שני הדברים האלה, בתוך הנפש, הם היו מתקשרים ביניהם, בשפה שלהם, שלא הייתי ער לה בכלל. רק בגילים יותר מאוחרים, התחלתי להדביט פנימה אל תוך הנפש, ולנסות לסקר, או לתאר מה קורה לי שם בעולם הרגשי. אז כתבתי יותר מאוחר, שירים של התרפקות על הטבע. בתוכו של ירוק, משתוקק להיות, הרחק משעונו של המון, עצמאי להיות, את חוקיי לחוקק, את בוקרי לא יפריע השעון השעון, שירי התרפקות על הטבע. התחלתי לעקוב אחרי עולם הרגשות הפנימי, ולנסות להלביש אותו במילים. אז השירים הראשונים היו ביטויים כאלה ואחרים, כן, בגיל 15-14, שירי התרפקות על הטבע, יותר מאוחר. שירים שביטאו את תחילת הקונפליקטים בין רוח וחומר. המצוקה הפנימית שנוצרה כתוצאה מהקונפליקט הזה, שבים יותר מוכרים. אבל אני מדבר דווקא על הגרעינים הראשוניים האלו בתקופת הילדות. שם היו ההבלכות הראשונות של יקום, יקום מקביל. עולם מולקולרי, עולם אטומי, עולם קוונטי. הרגשתי שיש לי משיכה עצומה לחוויות האלו. שמה שהניע אותם זה הרבה פעמים מופעים טבעיים, כמו שאמרתי. אבל השיח שהיה לי, כמו שאמרתי, אני מדבר עם החמור, עם הפרה, חמור, פרה, בני בריתי, משיחי, אל בית יובילו אורחי. כן? היה לי שיח עם בעלי חיים. הרגשתי שאני משוחח עם מימד אחר של המציאות. לא ידעתי לקרוא לתשובה. לאמיתו של בעל שדבר, התביישתי. לא מצאתי ולו אחד מחברי כיתתי לדבר איתם על כך. הייתי כותב את השירים למגירה. שירים שלאט לאט התאפשר לי. מצאתי יכולת להביע חוויות. הייתי כותב את השירים ושם אותם במגירה. ויש פה איזה קוריוז קטן, כן, שהוא קצת שייך לעניין, ופעם אחת אמא שלי מצאה את המחברת במגירה. היא פתחה, היא כמובן לא הבינה כלום. אמי, זיכרונה לברכה, מרוקאית, הגיעה ממרוקו בשנות ה-50 לארץ, בת 16. היא לא הבינה הרבה מה שכותב הבן המיוחד שלה, אבל הבינה שיש פה משהו מיוחד. והיא לקחה את השירים למקום העבודה שלה, למכבסה. והיא ראתה לאחת המלומדות מפולין. אז היא מסתכלת עליה ואומרת, מרקלית, יש לך בן משורר, מה את יודעת? אז אמא שלי חוזרת ואומרת, תשמע מה שאמרה נחמצה, אתה משורר, והיא צוחקת במבוכה, אמא שלי, אתה משורר. אם אני לא יודע מה זה משורר, אני באמת לא יודע משורר. אני יודע שאני מרגיש את זה. אני מרגיש את הטבע. אני מרגיש תנועות שנסתרות מאחרים. אני מרגיש צורך לכתוב עליהם. נו, די אם להתפלסף, די אם להתפלסף.
אני מרגיש צורך לשאול אותך אולי בנקודה הזאת טיפה להרחיב. אמרת שלא מצאת עם מי לחלוק מבני גילך. מה עם...
על פי רוב, כן.
מה עם מורים, הורים, סביבה בוגרת, שאולי כן יודעת, לטפל בדברים האלו?
אף אחד לא דיבר על זה. אנשים החיים סביבי, שאלי מגע איתם, לא דיברו על זה. דיברו על דברים אחרים. צריך להבין שאז בקיבוץ, באותן תקופות, בנו הוויית חיים אחרת. הישראלי החדש, הוא צריך לבנות את עולם המושגים שלו. הישראלי החדש, הוא לא עוסק במושגים של פנימיות. לא עוסק בזה. יש לו חלקים של המסורת. יש לו. יש לו חג הביקורים, יש לו את חג פורים, יש לו את חג חנוכה. הסימבולי שבעיקר בא לידי ביטוי במעשה מרחשת של לביבות, של סביבונים, של נשפים ועד לא ידות בפורים, אבל המימד החיצוני. לא היה לי מי לדבר על הדברים האלה. אני זוכר שבפורים אצלנו, כנראה אנשים שרצו באמת להיכנס לעומק, אנשים שהרגישו את החסרון שאני הרגשתי, ביום הפורים אצלנו, במסיבה המרכזית, היה נהוג לשתות. אנשים שלא שתו מעולם, היו מרשים לעצמם לשתות. רצו להתפרק ולהתנשל מכל ההגנות וכל האילוצים וכל העיכובים וכל המסכות, לשתות ולהיות מה שהם. האמת שאני לא שתיתי. כי הייתי שיקור כל השנה. אבל אני זכרתי, אני זוכר היטב את אלה שהיו שותים, שהיו דומים לי קצת. ובעקבות השתייה, התאפשר להם לרקוד כמו שהם רצו לרקוד ולא הצליחו. הייתה להם תנועת נפש ריקוד שהם התביישו בה על ידי השתייה דווקא. השילו מעצמם משהו, לצערנו הרבה פעמים נכנס יין ויצא שוד, על פי רוב לא סוד, הורים מוזרים, ביטויים קיצוניים, כן? אבל אני מבין. היו כאלה בעלי נפש שקדמו לי בקיבוץ, היו חיו לפניי, רחל המשוררת, דבורה ברון, בעיקר חלוצי העלייה, עלייה השנייה, שהיו דומים לי מאוד, ולא מצאו פורקן לנפשם. אז אם היו מתלכדים ביניהם בחדרו הקטן של א' ד' גורדון, בדגני א', והיו משיחים איתו על הנפש, על תחושות הנפש, על המצוקות, על השאלות הקיומיות, איתו הם מדברים. אבל הם מצאו להם מישהו לדבר. אני לא מצאתי. באותן תקופות. הרגשתי מאוד מוזר. לא עם אורי יכולתי לדבר על כך. לא עם בני הכיתה שהיו עסוקים במקסום של חוויות הנאורים. אגב, שלא היה לך טעות. אני הייתי חלק מהם. אני כמוהם. עשיתי מה שהם עושים, שיחקתי המשחקים. הייתי חלק מהחברה הזו. שיחקתי משחק כפול. מצד אחד בתוכי. הולך ומתהווה. העובר הזה, שאת שמו אני לא יודע לקרוא עדיין, ויש לו מקום משלו מיוחד מאוד, אין לו חלק במשחקי הילדות, אין לו חלק באותם דברים שם, במסיבות לאל שבת, בנים, בנות, וכו' וכו'. אין לו חלק. צד שני, אני חלק מן החברה. חלק מן החברה. זה בעצם מגדיר, מה שעכשיו תיארתי, את הדואליות הזו, זה מה שמגדיר בעצם את חומרי הגלם של המשבר שחוויתי, החל מגיל 16. שהעובר הרוחני הזה, שאני קורא לו זרעי התשובה הראשונים, שתמון שם הפוטנציאל של התשובה, כמו שמתברר מאוחר יותר. העובר הזה, ולצידו, המוסכמות החברתיות, לא הייתה הלימה ביניהם. וההתנגשות מידית שביניהם בתוך חיי היום, הולידה מצוקה פנימית. שצורך העניין, בצדק נקרא לה עצבות. הרב קוק, תוך השפעה ראשונה שמעתי שהייתי במכון מהיר, באתי לפה בעצם פעם ראשונה, להציץ פנימה לתוך המקום הזה, הייתי יחף עם גיטרה, עם חסיים סגולות, בשרשראות, בשיער ארוך, כן? ואני זוכר שישבתי לפני תפילת מנחה פה בבית המדרש, ורב גיגון אמר דברי תורה, והוא קרא מתוך אורות התשובה את הפסקה, ששואלים מהיכן העצבות באה, צריכים לפתור. הוא קרא את הפסקה. והייתי נבוך, כי חשבתי שהוא ראה אותי, והוא בכוונה קורא את הפסקה עליי. השפלתי את הפנים. התלבטתי אם לצאת או להישאר. אבל הייתי חייב להישאר, כי הוא המשיך ואמר, צריכים לפתור. כך כותב הרב. נו, אז מה הפתרון? לא נחזור לפסקה כרגע, כי זה שייך לשלב יותר מאוחר, נגיע אליו במרוצת השיחות. אבל הקונפליקט האדיר הזה התחיל להתאבות בגיל 16. בגיל 16. אני זוכר את היום שנפלה על היצבות. לא ידעתי מאיפה זה בא. פשוט עצבות. איזו תחושת חידלון של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.
חייב להיות חלק מזה, אבל גם לא יכול.
לא יכול. לא בצורה הזו, לא במתכונת הזו. בן לוקח בת, מסיבות ליל שבת, התביישתי. ולא התביישתי בגלל שזה דבר מגונה, בגלל שזה דבר קדוש. איך עשה הרעה הזו וחטאתי למוסר האישי שלי? הייתי טיפוס ביישן. אני לא חשבתי שדבר כזה אפשר לעשות מחוץ לברית קדושה עם בת זוג. זה לא יכול להיות חלק מסל התענוגות של החיים. לא יכול להיות. זאת אומרת, גם ביחסים של בינו לבינה, חדר שם המבט הזה, שליווה אותי בהסתכלות על החילזון. ראיתי בבת כיתתי, משהו שהוא הרבה מעבר לבשר. ביישתי בזה. ובעוונותיי, גם את התמימות הזו איבדתי, בגלל הסחף החברתי. וזה העלה את רף העצבות עוד יותר ויותר.
כי זה מקצין את המצוקה, את הפער.
עוד יותר מקצין את הפער בין הרך ההולך ומתפתח שמה, ובין הסגנון הזה. עד שבצוק העיתים כתבתי את השיר עוגן ננעץ במצולות היגון, חדל לתקתק דופקו של שעון. נחלדה מערכת בלמיו של הזמן, שנלאה מללכת מאומס מטען. שלושה נדבחיו של הזמן באני, אתמול, היום, מחר, ואני. לסתם רגע, בחינת נעלם. אחזר עולמי זרים לי כולם. גזר דינה של נפשי לכיסא חשמלי. עד כאן.
מקווה מאוד שלא עמדנו כאן.
גיל 18.
ב-18.
אני זאת אומרת, כרגע לוקח את התקופה המאוחרת הזו, כדי שיהיה לנו פרספקטיבה, להבין איפה אני מתחיל את המסע שלי בימי התום, ואיך הולך ונפער הפער בין סגנון החיים החיצוני, שלא תרחו לברר לי אותו, באופן שיתאים למה שאני חווה בתוך תוכנו. הפער זה, בנפש רגישה כזו, יצר משבר. יש הרבה מה לדבר על המשבר הזה, וגם על שלבי התפתחות הזרע. אני לא רוצה לדבר רק על הצד השלילי, אני רוצה לדבר על הזרע שהולך להתפתח. הזרע, זה שקיים, הזרע הזה שהולך להתפתח, שראשיתו הוא שם בימים ההם של טיולי החורף, כן? הוא הולך ומתפתח. הוא הולך ומתפתח בגיל 13. כאשר בני הקיבוצים על פי המסורת, היפה שביפה של הקיבוצים, היו יוצאים ל-13 משימות בשנת הבר מצווה, ואחת מהן זה לבקר בקיבוץ דתי. נסענו לקיבוץ לוי. פגשנו את המדריך שילווה אותנו במהלך השבת כולה. הוא היה עם כיפה ענקית סרוגה. היו לו פעות קטנות. אבל עם מכנסי טרלין שהיו משוחות עד קרוב לה, עם סנדלים וגרביים, והציציות ירדו לו עד מתחת לברכיים, היו לו פנים מעולם אחר. לרגע חשבתי שפגשתי אותו כבר. בלילה הוא מכיל עזר. באמת. לא, אני אומר זה באמת.
כן.
זה לא שכתוב של ההיסטוריה. היום אני יודע שמה שראיתי בו זה מה שראיתי בחילזון, מה שראיתי בלילה. כן? לילה, לילה יחווה דעת. הפרצוף שראיתי, הוא לא נוצר מהספירה המוכרת לי, של חיי הטבע בלבד, כן? יש פה משהו מעבר. הוא נראה כמו איזה חלת שבת אוורירית, טהור, כזה. כזה, לא חיוור לבן, אבל טהור ונקי. זה היה מאוד מוזר. תלמידי הכיתה שלנו, כולם כאילו, כאילו, הביטו לדבר המוזר, חשבו שסורבו אותו לעצמם. אבל הבחור שכזה, היה לו חוש הומור יוצא מגדר רגל. הוא היה בחור נבון, עם אורך רוח ומידות מתוקנות להפליא. בני הכיתה לאט לאט התחילו להעריך אותו. אבל אני התאהבתי בו. היו לנו שיחות מהלך השבת. וגם בהפעלות הקבוצתיות, אני הייתי פעיל. שהוא היה שואל שאלות, דברי תורה קצת, שאל אותנו שאלות, הייתי פעיל. ופעם אחת שנתתי תשובה נכונה, לעיני כל בני הכיתה, וגם בני כיתתנו מקבילה בלוי. נתתי תשובה, והוא קורא לי ליד כולם. רבי יואב! אני הייתי בהלם. התביישתי, כל תשומת הלב עליי. אז הוא מסביר, אתם יודעים למה אני קורא לו רבי? אתם יודעים? כי כתוב בגמרא שכל מי שלמד מחברו דבר צריך לקרוא לו רבי. והוא לימד אותי משהו עכשיו. אמרתי שם איזה משהו, לא משנה. לא ידעתי את נפשי, לא ידעתי מה זה. כאילו הרגשתי שיש בתוכי אדם כזה. זה עובר שמתפתח בתוכי. הוא הרבה יותר מפותח. הוא הרבה בחוץ. תראה אותו. אבל זה הקטן. גדול יהיה, זה היה מאוד מוזר. הקשר הנפשי שהיה לי כלפה. אני זוכר שסיימנו את השבת בקיבוץ לבין. ועלינו למסעית, מסעית מהקיבוץ, בא לקחת לנו חזרה לקיבוץ. עלינו למסעית. לא יכולתי, הרגשתי כאילו אני דבוק ללוי. אני זוכר שבאופק שאני צפת תלויה על ההר והחושך, רואים הקטעות, אני בדמיון שלי חשבתי שזה מלכות שמיים. חשבתי שזה משהו, איזה עולם שמימי כזה, צפת שם למעלה תלויה. הרגשתי שאני רוצה להישאר בלוי. משהו בתוכי לא רוצה לעזוב את המקום. ידעים כולם עלו, קדימה, קדימה, סוגרים את המעקה של המסעית, חוזרים לקיבוץ, מפטירים כשתיקה. עוד חוויה. משהו. ושני אלו ממשיכים ללכת בשני קווים מקבילים כיכול. פה אחד מתפתח בתוכי, העובר הזה, ולצידו אורח חיים הקיבוצי. ממזמן איבדתי את התמימות, שקיוויתי לשמר אותה. ממזמן חטאתי לאלוקיי שבתוכי, וגם שבשמיים, והפער הלך ויחמי. והשתוקקתי לאחדות בין שני החלקים האלה, לא מצאתי אותה עלי אדמות, לא מצאתי, רק יחריף. אבל אולי זה בפעם הבאה. אולי בפעם הבאה, אנחנו נדבר על העיצומו של המשבר, ועל נקודת המפנה המסוכנת מאוד שהייתה בו, אבל שלמעשה היה בה גם סיכוי גדול. ושם אני מאמין שאפשר להניג אותו, אותו עיתוי שעליו נדבר פעמים באות, אני חושב שעל אותו עיתוי אני יכול להגיד יותר בבירור שפה הייתה נקודת מפנה. על זה אני יכול להצביע, בהחלט.
אז רצינו לדבר על רגע מכונן. דיברנו על תכונה, דיברנו על
התהוות,
התהוות, אטמוספירה.
כן, בדיוק. סימנים ראשונים שלא היו ברורים לחלוטין, לא היה להם שם, לא היה להם שום דבר. רק ידעתי שזה קיים, וזה חזק יותר מכל דבר אחר.
אתה בעצם אומר לנו, הרב יואב, שימו לב דבר ראשון לכל זה.
סימנים שמודיעים לכם שהרבה יותר מאשר אתם רואים בעיניים, יש. אם נהיה נאמנים לסימנים האלה, ליבי אומר לי, וניסיוני אומר לי, שאי אפשר שלא לשוב לאלוקים.
תודה רבה. ניפגש.
בעזרת השם.